צהריים טובים לכולם. אנחנו עומדים בסוף פרק ב', בעזרת השם היום נסיים את פרק ב'. ביקשו שגם נדבר כמה דברים על שבועות, לא התכוננתי, אבל אולי כמה דברים יצאו תוך כדי, כי הדברים, הכל בדברי תורה, הכל קשור. הפסקה האחרונה בפרק ב' משלימה את העניין של הבנת הערך והעניין של מידת הזהירות. אחרי שהבנו שיש צורך גדול לאדם לפקח על עצמו, להשתמש בכוח הנעלה ביותר שיש בו, שבזכותו על שמו נקרא אדם בצלם אלוקים, ורק בכך הוא יוכל לנהל את אורחות חייו, לשלוט על ההרגלים, ללכת על פי הערכים הטובים והנכונים שעוד נימד עליהם בעזרת השם בפרק, בשני פרקים הבאים. מסיים הרמח"ל ואומר שכל מה שלמדנו עד עכשיו זה לא מספיק אם חסר דבר אחד שהוא בעצם הדבר העיקרי והמרכזי. שמה זה? סייעתא דשמיא. אומר הרמח"ל כך, ותכף נבין עד כמה הדברים מדויקים ועד כמה זה נצרך. אומר הרמח"ל, הוא פשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו. והוא כעניין מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת ברכות, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. והוא מה שאמרו במסכת אבות, אם אין אני לי, מי לי. אומר הרמח"ל, ידיעה מאוד חשובה, צריך טיפה להבין אותה. אומר, תדע לך, גם אם תעשה את כל ההשתדלות שבעולם להפעיל את המנגנוני הגנה ואת הבקרה של השכל ואת השליטה על החיים, לבד אתה לא יכול לנצח את היצר הרע. למה? מסביר. כי היצר הרע תקיף מאוד. זאת אומרת, היצר הרע מאוד חזק שאי אפשר להתגבר עליו לבד. פירוש הדבר, בעצם אומר לנו הרמח"ל, המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע הוא לא שקול. יש ליצר הרע יתרון גדול על היצר הטוב. כמו שהסברנו בשם הקודמות, יצר הרע פירושו של דבר הכוח לייצר רע. יש באדם יותר כוח לייצר רע מאשר לייצר טוב. וכמו ש... או בעצם הצד השני שאמרנו, היצר הרע הוא בעצם בא ממקום באדם שיש לו מוטיבציה לייצר רע, לעומת היצר הטוב שבא ממקום שיש לו מוטיבציה לייצר טוב. יש לאדם את שניהם, אבל הם לא שקולים. יש מימד מסוים שהיצר הרע יותר גדול מהיצר הטוב, ולכן אם האדם לא יקבל עזרה ממרום, לא, הם לא יהיו שווים, הוא לא יוכל לנצח. צריך גם את ההשתדלות של האדם וגם את עשיית הדשמיה כדי לנצח. למה היצר הרע יותר חזק מהיצר הטוב? קודם כל, זה כתוב, כמו כאן, כתוב בגמרא. הגמרא במסכת סוכה אומרת, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת, זה המקור של דברי הרמח"ל, שכתובים כבר בגמרא. יצרו של אדם מתגבר בכל יום, הוא לא קיבלנו יצר הרע סטטי, ורק יצר הטוב גדל, היצר הרע גדל לפחות באותו קצב כמו היצר הטוב. במסכת סוכה, במסכת קידושין, יש הגדרה טיפה שונה, כתוב, יצרו של האדם מתחדש עליו בכל יום. הוא גם כן לא, הוא לא אוהב שגרה, הוא רוצה כל הזמן חידושים, והוא הולך וגדל. אבל למה היצר הרע יותר גדול ויותר חזק מהיצר הטוב? יש לזה שלוש סיבות עיקריות. אחת כבר דיברנו, הזכרנו בשיעור הקודם, נחזור עליה שוב, ועוד שתי סיבות נוספות. הסיבה הראשונה, אומר אותה הרמח"ל גם בספרו דרך השם, אומר אותה גם המהר"ל מפראג בספריו, מופיע גם ברב חיים ויטל, בארי הקדוש, הרבה מהספרים כתבו ככה. היצר הטוב והיצר הרע זה שני כוחות יצירה שיש בתוך האדם. כל אחד מהם מקבל תמיכה ונשען על כוח אחר שיש בתוכנו. היצר הטוב, המיקום שלו והכוח שלו הוא קרוב לנשמה, שהיא כולה טובה. היצר הרע קרת ברית, והוא נמצא גם בסמיכות למקום של הגוף. הגוף הוא לא דבר רע, הוא דבר מצוין, אבל יש לגוף כוח משיכה. כמו שלכדור הארץ יש כוח משיכה, גם לגוף יש כוח משיכה. שאם הוא לא מנוהל נכון על ידי השכל, כמו שדיברנו, ויש לו את ההרגלים שלו, הוא מושך את האדם לעשות דברים רעים מטבעו. כי אין לו את הבקרה. כי יש לו איזה שהם נטיות, דחיפות, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם מתפקידים מאוד חשובים, הוא מושך את האדם לרע. היצר הרע והגוף קרתו ברית, שהם עובדים ביחד, בשותפות. יש ביניהם חוזה, עבודה, שלא מפרים אותו, שהם כל הזמן עובדים ביחד, אחד מזין את השני. ובדרך כלל האדם מרגיש את הגוף שלו הרבה יותר מה שהוא מרגיש את הנשמה שלו. אף על פי שהנשמה קיימת, ושולחת כל מיני אורות והבזקים, אבל הנשמה היא נמצאת מאוד מאוד בעומקים. את הגוף האדם מרגיש מאוד חזק, מאוד טוב, הוא אוכל, הוא ישן, הוא שתה. היצר הרע מאוד מתלבש טוב עם הגוף, והוא מפעיל אותו, הוא משתמש בכוחות של הגוף. לעומת היצר הטוב שהוא משתמש בכוחות של הנשמה, של הערכים, של דברים עמוקים, דברים פנימיים. לכן היצר הרע הוא הרבה יותר תקיף מהיצר הטוב, כי המשענת שלו על הגוף, לעומת המשענת של היצר הטוב על הנשמה, היא הרבה יותר חזקה. לכן צריך הרבה יותר תגבורת לעמוד מול היצר הרע, לעומת מה שיש לנו עם היצר הטוב.
למה הנשמה פחות טובה? אתה בעצם רומז שהנשמה היא פחות חזקה מהגוף? שהיצר הרע נשען על הגוף?
היצר הרע הוא משתמש בגוף בשביל לייצר רע, הנשמה לא תייצר לו רע. אבל הוא, יש בנו כוח שרוצה לייצר רע, הוא משתמש עם כוחות הגוף, עם הנטיות, בגוף אדם חש את הפרטיות שלו, את האגואיסטים שלו, את משהו, הגוף, התכונה של הגוף שהוא רוצה לקבל, התכונה של הנשמה שהיא רוצה לתת. היצר הרע משתמש בגוף כדי להיות כל הזמן אחד שמקבל מעולם, לוקח בשביל עצמו, בולע מבחוץ לתוכו. האדם באופן טבעי, לפני שהוא עבר פיתוח של העומקים הפנימיים, הוא מרגיש הרבה יותר חזק את הגוף. זה תכף הסיבה השנייה.
למה הם לא שקולים?
מה?
למה הם לא שקולים? אותו דבר.
הם יש להם פוטנציאל להיות שקולים, אבל הם לא שקולים. אז זה מה שאני מסביר. קודם כל, הדבר הראשון הוא שהיצר הרע נשען על הגוף, שהאדם חש את הגוף יותר, הוא חווה את הגוף יותר מהנשמה. כאשר אדם עושה עבודה פנימית, מפתח את עולמו הפנימי, יש לו קשר עם העולם הפנימי שלו, אז הנשמה יכולה להיות לא פחות דומיננטיות מהגוף, אפילו יותר. אבל כל זמן שהאדם עוד לא עשה, הוא בתחילת דרכו, הוא חש את הגוף הרבה יותר מאשר הנשמה, אם בכלל הוא חש את הנשמה. ממילא היצר הרע שהוא מדבר באותה שפה של הגוף, הוא מתלבש בגוף, הוא מתרגם בגוף, הפעולות הרעות שהוא עושה בדרך כלל, זה לא על ידי הנשמה, לא, אני אומר, לא נראה אנשים יושבים באיזשהו חדר סגור וחושבים רק מחשבות זדוניות, כי הם רק רוצים לתמת את העולם במחשבה. בדרך כלל זה לא קיים, זה פעולות שאדם עושה עם הכוח הכי נעצל שלו. אם אדם עושה ככה, הוא רוצה להשתמש בגוף, הוא רוצה להזיק לאחרים, להרע לאחרים, זה לא שהוא רוצה רק להזרים מחשבות שליליות לתוך העולם. לא מצינו, יש כאלה, אבל לא מצינו כל כך פעולות בסגנון הזה שמשתמשות בנשמה לכוח שלה. היצר הרע יותר חווה את הגוף ככלי שהוא משתמש דרכו. לעומת זאת, היצר הטוב הוא חווה יותר את הנשמה. צריך להבין יותר מה זה הנשמה, מה קורה בנשמה, אבל היא יותר הכוח שהוא נשען עליו והוא פועל דרכו. ההסבר השני שיש, נגענו בו גם קצת בשיעור שעבר, חז"ל קוראים ליצר הרע מלך זקן וכסיל. פירוש הדבר אומרים, היצר הרע לא רק שיש לו חוזה עבודה עם הגוף, יש לו גם ותק יותר גדול מהיצר הטוב של 13 שנה.
13.
נכון? כשאדם נולד, חז"ל אומרים, יצר הרע, משעה שננער ממעי אמו, אז יצר הרע יש בו. מה פירוש הדבר? אדם כשהוא נולד, אוכל, שותה, תראו ילדים קטנים, לא אכפת לו של החבר שלו, לא של החבר שלו, הוא לוקח, הוא רוצה לעצמו, אין לו גבולות, אין לו שום, הכל מגיע לו, הכל לעצמו, כך הוא מתרגל. למה? כי עדיין לא התפתח בו הכוח הפנימי, שהוא בא מהנשמה, של הדעת, של השכל. בגיל 13, מתחיל להתפתח באדם כוח ההכרה, שלכן אפשר אז לתבוע ממנו, אתה יכול עכשיו כבר לבדוק האם המעשים שלך הם טובים או לא טובים. אבל יש לו כבר הרגלים, דפוסי חיים, איזשהו סגנון שהוא כבר חי בתוכו 13 שנה, שהגוף פעל את שלו, הרגלים פעלו את שלו, היצר הטוב רק נולד עכשיו, אומר לו היצר הרע, אני כבר כמו ישמעאל, אני כבר ב-13 שנה, אתה נולדת רק אתמול, אנחנו לא באותו גיל, אתה צריך לכבד אותי. אז ממילא הם לא באותו פער. לכן היצר הרע יותר תקיף, יותר חזק מיצר הטוב, וזה מה שאמרנו בשיעור שעבר.
זה לא בדיוק ככה, כי ההורים מחנכים את
זה. אז זה מה שהזכרנו בשיעור שעבר. כל מה שחכמים ציוו לנו, יש מצווה מחכמים שזה גיל חינוך, גיל חינוך מתחיל מגיל 6-7, שזה ההורים שהם כבר בעלי הכרה, צריכים ליצור לילד איזה שהם דפוסי התנהגות, איזושהי אטמוספירה סביבתית, א' שייצור לו גבולות, שהיצר לילד אין הכרה, הוא לא יודע מה הם גבולות, ובמילא כשהוא יהיה בר הכרה, הוא ימצא שהיצר הרע, זאת אומרת, היצר הטוב הוא לא חדש פה, יש לו עם מי לדבר, הוא כבר מכיר את מה שהיצר הרע תובע ממנו, הוא כבר התרגל לסגנון חיים שהוא גם מותאם אליו. אבל זו הסיבה השנייה שהיצר הרע יותר חזק מהיצר הטוב. סיבה שלישית, וזה בעצם הסיבה המרכזית שבה הרמח"ל עוסק בה כאן, היצר הרע גם גדל מיום ליום. הוא לא נשאר אותו גודל כמו שהוא היה ביום שאדם נולד. אדם בגיל 13 לא קיבל יצר הרע של בן שנה, עם יצר טוב שעכשיו מתחיל להתפתח. לא, היצר הרע גדל בכל יום. למה הוא גדל בכל יום? מסיבה פשוטה. כדי שתישאר לאדם בחירה חופשית בין היצר הטוב לבין היצר הרע. והפוטנציאל של האדם לגדול ביצר הטוב, בכוחות היצירה הטובים, הוא קיים כל יום, גם כנגדו צריך להתגבר היצר הרע. כי אם לא יישאר איזון, אז כבר לא תהיה בחייה חופשית. אם אדם שנה ששלמה עבד על עצמו, היצר הרע נשאר באותו הדבר, זהו, גמר תפקידו בעולם הזה. איזה מדרגה שאדם לא יתקדם, תמיד ייצרו לו יצר הרע חדש במקום הזה. אפילו קדושי עליון, במדרגת הקדושה בפרק הוו, יהיה להם יצר הרע שמתאים למדרגתם. יכול להיות שאצלם היצר הרע זה יהיה לכוון על דבר כזה או לכוון על דבר אחר, אבל למדרגתם זה יהיה יצר הרע שצריכים להתמודד איתו. חז"ל אומרים, רק שאני אשלים את זה, חז"ל אומרים, כתוב בגמרא, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. זאת אומרת, אומרים, אם יום אחד לא למדת תורה, התרחקת מהתורה במרחק יום, התורה רחוקה ממך יומיים. למה יומיים? התרחקתי רק יום אחד. כן, אתה לא למדת יום אחד, אבל היצר הרע גם גדל יום אחד, הוא גם משך אותך לזה, נמצא המרחק ביניכם הוא יומיים. כי כנגד מה שיש לנו פוטנציאל כל יום לגדל את היצר הטוב, גם היצר הרע גדל במקביל. בגלל שלושת הסיבות הללו, היצר, ותצרפו את שלושתם ביחד, היצר הרע מאוד חזק. היכולת ללכת כל הזמן על פי האמת, על פי הערכים, ולא להיות מושפע מהיצר הרע, היא לא בכוחו של האדם לבד. הוא צריך סייעתא דשמיא, שכמו שתכף נראה, היא תלויה במה שהאדם עושה את ההשתדלות שלו. אם האדם לא יעשה את ההשתדלות שלו להשתמש בכוח השכל וההכרה, הוא לא יקבל את הסייעתא דשמיא, ואם הוא כן יעשה, אז הוא כן יקבל אותה. תכף ננסה להבין קצת מהי אותה סייעתא דשמיא מיוחדת. כן, רציתי לשאול משהו?
כן, למה בעצם, למה לא להגיד לאדם, אם הוא חווה הנחה, להגיד שהיצר הרע הוא טוב, שוקל
יותר מהיצר הרע. למה היצר הרע תמיד צריך לגדול? למה, זהו, ולמה לא להגיע לאיזשהו שאתה לא כמו הבורא, אבל אתה לא צריך כל הזמן להילחם ביצר הרע. למה היצר הרע צריך כל הזמן לגדול? כי את בעולם, את צודקת, בעולם הזה, זה כתוב בהרבה ספרים, בעולם הזה הדרך שלנו להתקדם היא על ידי ניגוד. כמו למשל, את קוראת, אנחנו קוראים את המילים שכתובות פה, זה שחור על גבי לבן. אם לא היה לבן, לא היינו יכולים לראות את השחור. הטוב בעולם שלנו, אנחנו מדברים על עולם שלנו אחרי שחטא אדם הראשון ואחרי כל המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו היום, הטוב מוגדר על ידי הרע. אם לא היה רע, תראי, תסתכלי,
לא היינו מעריכים את הטוב.
לא היינו מעריכים את הטוב, לא היינו מתאמצים גם בשביל הטוב. רק בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להישמר מדברים מסוימים. היכולת שלנו להשתייך לטוב בצורה אמיתית הוא על ידי מאמץ. אם אנחנו מקבלים משהו בלי מאמץ, אנחנו לא מעריכים אותו ואנחנו לא מזדהים איתו. הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו ללא הרע, אבל מה לעשות, אנחנו הכנסנו את עצמנו לתוך הרע. אדם הראשון בחטא עץ הדעת טוב ורע, צריך פעם לדבר על זה באריכות, הוא הכניס את עצמו לתוך הרע. לפני חטא עץ הדעת טוב ורע, לא היה רע בעולם. כל העולם היה טוב. הבחירה החופשית של האדם היא הייתה רק בין טוב אחד לטוב יותר גדול. אחרי שאדם הראשון חטא, הוא הכניס את עצמו למציאות של רע, ועכשיו כל הבחירה שלו... מה?
לעד הכניס את עצמו?
לא, עד שנעבור את התיקון של לתקן את חטא אדם הראשון, אנחנו כבר קרובים לזה עוד מעט, ההיסטוריה הולכת לסיים את ה-6,000 שנה שהיום השישי שהאדם בעצם חטא בו, אז נגיע לו למצב שהרע יבואר מן הארץ, ונחזור לאותה נקודת בחירה שהאדם הראשון היה בה, בין טוב לטוב יותר גדול.
אז יהיה עוד אדם אחד שיעשה לנו...
מה זה?
יהיה עוד אדם אחד שיעשה לנו...
לא, מאז גילו שאי אפשר לסמוך על אדם אחד, צריכים לפצל את האחריות לכמה מיליונים. טוב. דרך אגב, אני רוצה רק להסביר משהו, הזכרנו לגבי שבועות. תדעו לכם, היצר הרע שאנחנו כל כך מדברים עליו בצורה לא יפה, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, היצר הרע.
בראתי יצר הרע, בראתי תורת הרע.
בראתי יצר, טוב, אבל זה גם צריך לתקן אותו. כל התורה שקיבלנו בחג שבועות, קיבלנו אותה רק בזכות, רק בזכות מי? בזכות היצר הרע. כתוב שמשה רבנו עלה למרום, והתווכח עם המלאכים. המלאכים אמרו, תנה אותך על השמיים. אל תיתן את התורה לבני אדם. משה רבנו, טוען מגיע לנו, אומר לו ריבונו של עולם, מחוז בכיסי כבודי, סליחה, לפני כן, אומר הקדוש ברוך הוא ענה להם, אמר להם משה רבנו, מפחד אני מהבל שבפיהם, שישרפו אותי, אמר להם מחוז בכיסי כבודי, וענה להם. שאל אותם משה רבנו את כל המלאכים, תגידו לי, יש לכם יצר הרע, קנאה ותחרות? לא, אז בשביל מה, לא תיקום ולא תיטור, יש לכם אבא ואמא שכתוב כבד אביך ואת אמך? לא, אז בשביל מה אתם זה? כל מה שאנחנו צריכים את היצר הרע, זה לא בגלל יצר טוב, יצר טוב גם יש לכם, יצר הרע יש לנו. כל האתגר של העולם הזה, זה כמו שאמרו כאן, בראתי יצר הרע, אנחנו לא מבטלים אותו, בראתי תורה תבלין לו, התורה צריכה להמתיק אותו, או יותר מדויק, להשתמש עם כל הכוחות של היצר הרע, לגייס אותם לכיוון של הטוב. אנחנו לא רוצים לבטל שום כוח, רק לשנות לו את הכיוון. לקחת אותו לכיוון שהוא מייצר דברים טובים, שהוא בונה את העולם, בלי יצר הרע העולם היה נחרב. חז"ל אומרים, אתם יודעים, אחרי חורבן בית ראשון, חז"ל ביטלו יצר עבודה זרה, היה יצר עבודה זרה שהוא היה, חז"ל מתארים שהוא היה יצר הרבה יותר חזק מיצר עריות, הרבה יותר חזק, אי אפשר היה לעמוד בו, ביטלו אותו. רצו לבטל גם את יצר עריות וביטלו אותו לפרק זמן קצר, רק אז גילו שאין אפילו ביצה אחת, אין תרנגולת שמטילה ביצה, כל העולם נעשה מסורס, אדיש, כפוי על שמריו, אמרו אי אפשר. אז החזירו אותו, רק הגבילו אותו, כן, באיזושהי הגבלה. אבל הכוחות היצירה הללו הם נצטרכים בשביל בניין העולם. כל כוחות הרע שיש לנו, אין כוח אחד שהוא לבטלה, רק השאלה לאיזה כיוון אנחנו לוקחים אותו.
למה
קוראים לזה רע? מה? קוראים לזה רע כל זמן שהוא לא מנוהל על פי השכל, על פי הערכים שנכונים, ואז הוא רוצה לייצר דברים שהם הורסים, דברים שהם מחשיכים, דברים שהם מחריבים, לא דברים שהם מגויסים לטובת הטוב. כמו שאמרנו, היצר הרע הוא עובד בשותפות עם הגוף. הגוף הוא מצוין, הגוף הוא לא רע. השאלה מה, למה הגוף משתמש? אם הגוף והנשמה הולכים ביחד, אם הגוף והשכל הולכים ביחד, הגוף מצוין בכל הכוחות ואפילו התאוות שיש לו. אבל אם הגוף הולך לבד, הגוף יש לו כוח משיכה שהוא בלי שכל, הוא כוח עיוור והוא רוצה לייצר רק דברים רעים. אז לכן היצר הרע הוא מאוד חשוב, תדעו לכם, כל חג שבועות הנושא שלו זה רק יצר הרע. הקורבן היחיד, כמעט, שיש לנו בבית המקדש שהוא חמץ, זה בשבועות. כל המנחות שבאות בבית המקדש, חוץ מקורבן תודה, שיש לו 10 לחמים של חמץ, הם כולם עשויות ממצה. אסור להכניס חמץ לבית המקדש. למה? כי חמץ מייצג את היצר הרע. מצה מייצגת את היצר הטוב. החג היחיד שמקריבים בו חמץ בבית המקדש, זה שתי הלחם, בחג השבועות. למה? כי בחג השבועות אנחנו מגיעים לכזאת מדרגה, שבה גם החמץ הוא הופך להיות כמו מצה. כל חג השבועות זה מדרגה, כמו מה שהזכרנו מקודם, שאנחנו נמצאים בגן עדן לפני החטא של אדם הראשון. חז"ל אומרים שישראל שעמדו לרגלי הר סיני, פסקה זוהמתן, זוהמת הנחש פסקה. כל חטא אדם הראשון ניתן מהם, והמדרגה של מעמד הר סיני היא כזאת שפסקה המיטה מהעולם. כל גזירת המוות שנגזרה על אדם הראשון, פסקה במעמד הר סיני. לא רק שכל החולים התרפאו, אלא לא היו מתים יותר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי אלוקים אתם. בחטא העגל שהגיע כמה ימים אחר כך, החזרנו עוד פעם את המצב המקולקל שהיה לנו בחטא אדם הראשון. אבל עצם המדרגה של מעמד הר סיני, עצם המדרגה של חג השבועות, זה מדרגה של מעין גן עדן לפני החטא, לפני חטא של אדם הראשון. לכן בחג השבועות אנחנו יכולים להקריב גם כן את שתי הלחם, כי החמץ הוא טוב בדיוק כמו המצה. זה המדרגה של חג השבועות, הגוף והנשמה קדושים בדיוק באותה קדושה. אתם יודעים שהלוחות הראשונים שקיבלנו במעמד הר סיני, זה לא היה כמו הלוחות השניים שמשה רבנו פסל והקדוש ברוך הוא כתב על גבי הלוחות. זה היה גם הלוחות, גם החומר, גם הגוף וגם הכתב, כולו היה מאלוקים. והיה חקוק על הלוחות, הם כולם היו בנס. הגוף והנשמה היה באותו מדרגה, אומר הרמח"ל, אותו הרמח"ל שכתוב פה, אומר בספר אחר, המדרגה שהיה לאדם הראשון לפני החטא. ושהיה לישראל במעמד הר סיני, ושיהיה לעתיד לבוא אחרי שנתקן את אדם, את חטא אדם הראשון, שהגוף היה מזוכח במדרגה של הנשמה שיש לנו עכשיו. זאת אומרת, הגוף שלנו הוא היה במדרגה שהנשמה, והנשמה הייתה מדרגה הרבה יותר גבוהה, נשמה שהנשמה. זה המדרגה שהיה במעמד הר סיני, כל שנה בשבועות, מה שאנחנו מתרוממים מתוך זה, יכולים לחוש שהגוף והנשמה לא נמצאים בסתירה. זה המדרגה המיוחדת של חג השבועות, שממנה אפשר לקחת קריאת כיוון ומצפן לכל השנה כולה, לעבודה המתוחה בין הגוף לבין הנשמה. אני רוצה להמשיך עוד קצת, כדי שנבין את הסוגיה הזאת שלפנינו. אומר הרמח"ל, אם האדם רוצה לקבל סייעתא דשמיא ולהצליח בהתמודדות הזאת, אם האדם, אומר הרמח"ל, אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מיצר הרע. זאת אומרת, בלי עזרה אי אפשר. עם עזרה אפשר. הרמח"ל לא הסביר לנו למה אחד תלוי בשני, וגם הוא לא אמר איזה עזרה אדם מקבל, מה אדם מקבל, פתאום ייתנו לו משמיים תוספת של יצר הטוב, יחליש לו את יצר הרע, מה העזרה שאדם מקבל כדי שהוא יוכל לעמוד במאבק הזה היומיומי, התדירי, שעה, שעה, רגע, רגע, מול יצר הרע. אז קודם כל הרמח"ל רומז קצת במשפט השני, מה עשייתא דשמיא שאדם מקבל. אם תסתכלו, הרמח"ל אומר כך, אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן יצר רע, אבל אם אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. זאת אומרת, אומר לנו הרמח"ל, העזרה שאתה מקבל, אם אתה עושה פיקוח על עצמך, שגם הקדוש ברוך הוא שותף איתך במאבק, הוא מפקח עליך. במילים אחרות יותר פשוטות, השגחה פרטית. אם אתה דואג לשמור על עצמך טוב, אתה עושה את מה שאתה מסוגל, הקדוש ברוך הוא ימשיך לעזור לך בהשגחה פרטית אישית לקדם אותך. אם לא, השם לא עוזר אותך. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, יש שני סוגים של השגחות בעולם. יש השגחה שנקראת השגחה כללית, ויש השגחה שנקראת השגחה פרטית. מה ההבדל ביניהם? אומר הרמב״ם, השגחה כללית זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה על כלל הבריאה כולה, על כלל המינים שבבריאה שלא ייכחדו. תמיד שיהיה חתולים ושיהיה כלבים ושיהיה עצים ושיהיה את כל הסוגים והזנים של העצים ושל החתולים. אם האדם לא מתערב יותר מדי ולא הורס, בהשגחה הכללית איך העולם עובד, יש את כל הסוגים. יותר מזה, ריבונו של עולם דואג שיהיה איזונים נכונים בין כל הסוגים והמינים השונים. אתם זוכרים, הזכרנו פעם שסיפור, שמחקר אמיתי שעשו אותו, שבאזור מסוים בכדור הארץ רצו מחמת ההומניות היתרה, רצו להכחיד את החיות הטורפות. זה לא היה כל כך יפה שחיות טורפות חיות אחרות. אמרו, בוא נכחיד את החיות הטורפות. לא עבר הרבה זמן, לא היה שם קיום של חיים בכלל. גם בני אדם מתו. למה? כי כיוון שלא היו חיות טורפות, אז אותם החיות שהיו צריכות להתערף, התרבו בקצב גדול. הם אכלו את כל המראה שהיה, אז כבר לא נשאר להם מה לאכול. אז לא היה מראה, הם בעצמם מתו. בני אדם שהיו צריכים לאכול את החיות ואת הצמחים, גם להם לא היה מה לאכול, ואז גם הם מתו שם. ריבונו של עולם דואג שתמיד יהיה איזונים בין הבריאה, בין הטורפים לנטרפים לבין האוכלים, הכל מושגח. אומר הרמב״ם לפי הדבר הזה, אין הקדוש ברוך הוא דאגה לחתול פלוני או אלמוני, למיצי או לפיצי, וזה הקדוש ברוך הוא לא דואג לו לחתול מסוים או לכלב מסוים. הוא דואג רק לאותו המין שישמר והאיזונים בין המינים האחרים. אגב, במאמר מוסגר, בתנועת החסידות, חלקו על הרמב״ם בדבר הזה, והם הסבירו שלא כך. כל בריאה הכי קטנה יש לה גם השגחה פרטית מאוד מדוקדקת, עד כדי כך אמרו, אם עלה נופל מעץ על איזושהי תולעת, יש חשבון מדויק למה עלה הזה נפל, ועל התולעת הזאת, בזמן הזה, במקום הזה. אין דבר כזה. הרמב״ם לא סבר ככה, כן, יש כזה שיר, נכון. הרמב״ם לא סבר ככה, הרמב״ם סובר שהשגחה הכללית אין חשבון על המינים מדוקדק, הפרטים, אלא רק על כללות המינים. לעומת זאת, אומר הרמב״ם, יש השגחה פרטית. השגחה פרטית מתייחסת למין האדם. האדם הוא היחיד שיש לו השגחה פרטית בגלל שהוא נברא בצלם אלוקים, בגלל שיש לו שכל ודעת ומחשבה. אומר הרמב״ם, במה תלויה השגחה הפרטית של האדם? היא תלויה בזה שהאדם מפעיל את שכלו. משתמש בשכל של לשון הרמב״ם, כפי שיעור שכל בעל שכל כן תהיה ההשגחה בו. מסביר הרמב״ם יותר בפורט, אני רק מתמצת את הדברים שלו, ככל שהאדם בשכלו יותר יחשוב על רצון השם ואיך לממש אותו בחיים שלו, כך השם יותר יחשוב עליו.
ומה זה שאומר תה עם השם?
מה זאת אומרת? זה מי שהולך בצורה פשוטה עם השם. הוא לא עושה משהו נגדו, הוא לא...
חשבתי שהוא לא חושב כל כך.
לא, פטי זה לא הכוונה כמו שאנחנו רגילים להסביר שאדם... כן, יש לו אמונה, יש לו ביטחון כללי בקדוש ברוך הוא, אז גם עליו הקדוש ברוך הוא שומר. אפילו במדרגה מינימלית, שאדם מרגיש קשר ושייכות אל המקור שממנו הוא חי, יש מקבל ממנו השגחה. הרמב"ם מתאר מצב מאוד חריף, אדם שלגמרי מסלק את שכלו ולא מפעיל אותו לשום דבר אחר, אומר הרמב"ם יש מצב קיצוני שאדם יכול להסיר ממנו את ההשגחה הפרטית והוא מצטרף להשגחה הכללית. כאילו אין לו כבר ייחודיות משלו, כי הוא לא משתמש בצד המיוחד שלו, בצד הנעלה שלו. ויש אנשים, שמעתי, לא יודע אם יוצא לכם לשמוע, שמעתי כמה פעמים אנשים שמעידים על עצמם שהם מרגישים שכאילו מישהו אחר פועל בהם, לא טבעו אותם, אני מתכוון, הם מרגישים שהם לא פועלים מכוחות עצמם, הם כאילו באיזשהו מקום איבדו קצת את השליטה על עצמם, כמו אצל פרעה שראינו מעין הדבר כזה. אבל... מה?
כל האתאיסטים.
אני לא יודע להגיד לך על כל אחד. כל אחד, גם כשאדם אומר שהוא לא מאמין, זה עוד לא נקרא שהוא לא מאמין. ההצהרות שהאדם מצהיר זה לא בהכרח שהוא לא מחובר נפשית למשהו הרבה יותר גבוה ממנו. יש הרבה שעות של מבחן שבו אתה רואה האדם מתפלל ומאמין למשהו כל החיים יכול להיות שכפר בו. זה לא, מה שאדם מצהיר זה בכלל לא אומר מה המדרגה האמיתית שלו.
ברור. כל תופעת הדתל"שים לשעבר מה הם לא מאמינים,
בוודאי שהם מאמינים. כן, זה נושא אחר, זה יותר פסיכולוגי. הרמב״ם אומר, ככל שהאדם יותר חושב, מפקח, מפעיל את שכלו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כך השם נמצא איתו כל הזמן ופועל עליו. חז"ל אמרו, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של... זה לא פתח אחר, זה אותו פתח, אתה פותח כמחט, אני מרחיב אותו. משל למה הדבר דומה? כמו ברז, כשאתה פותח את הברז ויוצאים מים, המים יצאו מהברז? לא. המים באו מהצנרת, שבאה מהמשאבה, שבאה מהמעיין. מה אתה עשית? רק אפשרת למים האלו לזרום כאן. כל השכל שיש לנו ויכולת לפקח על החיים שלנו, זה טיפה מן הים, מהשכל האלוקי של ריבונו של עולם שמשגיח עלינו. כשאנחנו משגיחים על עצמנו, בעצם אנחנו מפעילים את השגחת השם עלינו. השם שומר עלינו לפי המידה שאנחנו נותנים לשכל שלו להופיע בתוך החיים שלנו. כפי המידה שאנחנו נותנים לו להוביל את החיים שלנו פה. כשאנחנו נותנים את מחשבתנו על מה שהוא רוצה, אז פתחנו לו את הברז. כשאנחנו סותמים את זה ומסלקים את המחשבה רק לדברים אחרים, אז ההזרמה היא בעצם סתומה. כתוב חז"ל אומרים, השם צילך על יד ימיניך. המשילו את היחס של השגחת השם על האדם כמו הצל של היד. אדם שם את היד, יש לו צל. כל מקום שאתה לוקח את היד, הצל הולך איתו. השם בהשגחה הולך עם האדם לכל מקום שהאדם הולך. ידוע שגדולי הצדיקים, האדמו"רים, הם היו, לא רק כל דיבור שלהם היה מכוון וכל מחשבה שלהם, כל תנועה של הגוף שלהם הייתה מכוונת. לא היו מרימים יד בלי שהיו מחשבנים שיש צורך ומשמעות להרמת היד. אמר פעם אחד מגדולי הצדיקים, שאלו אותו למה אתה עושה ככה, אומר מה, כשאני מזיז את היד שמאלה, כל העולמות זזיל שמאלה, כשאני מזיז ימינה, כל העולמות זזיל, אז ממילא כל פעולה, אצל אנשים גדולים זה ככה, בגלל שהם מכילים בתוכם הרבה הרבה יותר מרחב מאשר כל אדם פרטי, אצלהם ההשגחה הרבה יותר מדוקדקת, כשהם עושים איזשהו מעשה, ההשפעה שלו היא הרבה יותר רחבה. אבל כל מעשה שאנחנו עושים, ובפרט כשאנחנו מפעילים את הכוח הכי נעלה שלנו, אז ממילא הקדוש ברוך הוא פועל אותנו מידה כנגד מידה, משגיח עלינו. לכן אומר הרמח"ל, אם אתה משגיח עליך, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. במה הקדוש ברוך הוא עוזר לך? שהוא משגיח, עוזר לך בדרך שאתה הולך, משגיח עליך בהשגחה פרטית, וממשיך איתך את המסלול שבו אתה הולך. חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אבל הגמרא מפרטת שתי מצבים, ותראו, יש הבדל גדול ביניהם. על הבדל, כתוב ככה, הבא להיטהר מסייעין בידו, הבא להיטמא פותחים לו. אם אדם רוצה להיטהר ולהתקדש, גם עוזרים לו. אם אדם רוצה ללכת בדרך ההפוכה, מאפשרים, פותחים לו, מאפשרים לו. לא כתוב שמסייעים לו, חלילה לא מסייעים לו, אבל מאפשרים. אבל כל האפשרויות פתוחות בפני אדם, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, אבל הפירוש הוא כזה, מה זה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? יראת שמיים זה היחס שלי לשמיים. לפי היחס שלי לשמיים יהיה הכל בידי שמיים. אם היחס שלי לשמיים הוא טוב, כל השפע שיבוא לי מהשמיים יהיה בכיוון טוב. אם היחס של השמיים הוא שאני רוצה להתאמה, גם השמיים יאפשרו לי את זה. יהיה לי אפשרות שאני אקבל משמיים. מה זה, מה פירוש הדבר פותחים לו? מה עושים לו לאדם הזה? במה פותחים לו שמאפשרים לו להתאמה? מאפשרים לו בדרך שהוא הולך לראות הצלחות. אם אדם היה רוצה לקלקל, וכל מקום שהיה הולך היה נתקע בקיר, היה מוצא שלא מאפשרים לו, טוב, זה לא בחירה חופשית. אדם רוצה ללכת בדרך לא טובה, מאפשרים לו. נותנים לו שאפילו יראה בזה הצלחות כדי להגיד, אתה רוצה? בבקשה. אפשר גם לראות הצלחות בדרך ההפוכה. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר, כתוב בחומש, בספר דברים, פרק ד' פסוק י' שלא כגויים אשר עובדים לשמש והירח והכוכבים שנתן להם השם, למה אומר הפסוק? אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. למה? אומרים חז"ל, מלמד שהחליקן בדברים כדי לתורדן מן העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות לעבוד את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ולראות מזה הצלחה. הם יראו איזושהי הצלחה קטנה כדי לתורדן מן העולם. אתה רוצה ללכת בדרך הזאת? בבקשה, אני מאפשר לך. אני לא אעצור אותך. ואתה תראה אפילו הצלחות בדבר הזה כדי לחשוב שהטעות שלך מצליחה וללכת בדרכך. כי אם הייתי כל זמן שם לך מחסומים, אז לא, לא, אני לא מאפשר לך באמת קריאה חופשית.
אז איך הוא יבין שזה לא בסדר?
טוב, צריך ללמוד. כמו שאמרנו, עיקר המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע זה ללמוד, להבין. מה הדרך הנכונה? זה תכף נראה את זה מיד בתחילת פרק ג' בפעם הבאה. קודם כל, החשבון הראשון שאדם צריך לבאר עצמו, מה זה הטוב ומה זה הרע. זה הגוף לא עושה לנו, זה היצר הרע לא עושה לנו, זה אנחנו צריכים לעשות. להבין מה הם ערכי הטוב שאנחנו הולכים עליהם, מה ערכי הרע להישמר מהם, ומלך לבנות סגנון חיים שמשייך אותנו לטוב, לעומת סגנון חיים שישייך לרע, והרמח"ל נותן אפילו כל מיני תרגילים והדרכות איך להגיע לדברים הללו. מסופר שפעם היה איזה יהודי אחד, רק אני מביא את הסיפור על המשל הזה, שמה זה הקדוש ברוך הוא מחליקם בדברים, שבא רצה לעשות עסקים, הלך לבית הכנסת, פתח את ארון קודש, אמר לריבונו של עולם, אמר, תראה, אם אתה תעזור לי שאני אעשה את העסקים, שליש מהרווחים שלי אני נותן לך, לבית הכנסת. הלך, עשה עסקים, הפסיד את כל הכסף. אחר כך הלך, טוב, לא עוזר, הלך לכנסייה, פתח את זה, אמר לאלוהים האחרים, אמר, תשמע, אם תעזור לי, ואני מצליח, שליש מהכסף אני נותן לכנסייה. הלך והצליח בכל המסחר שלו. חזר לבית הכנסת, אמר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תדע לך, אתה אלוהים אמת. למה? אתה ידעת שאני באמת לא התכוונתי לתת שום דבר. לכן לא זה. הוא לא ידע, הוא עשה זה. אתה אלוהים אמת, לכן לך אני נותן את זה. זה הכוונה מחליקן בדברים. אתה רוצה להצליח? בבקשה, תצליח. אבל מזה יכול להתגלגל גם דברים לא טובים. לעומת זאת אומרים חזל, הבא להיטהר מסייעים בידו. זה מה שאנחנו עכשיו במהלך שלנו. שאומר הרמח"ל, אם אתה תשמור על עצמך, הקדוש ברוך הוא גם יסייע לך. ייתן לך השגחה פרטית מיוחדת. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא מסייע במה שהוא שולח לנו שליחים. אם אדם רוצה ללכת בדרך טוב, הוא ימצא שליחים חיצוניים, פנימיים, הוא ימצא לעצמו הרבה שליחים טובים בדרך שיעזרו לו איך להתקדם עוד ועוד ועוד. יתפלל, ישתדל, הוא ימצא כל מיני דרכים. אבל יש עוד משהו, ואני חושב שאליו מכוון פה הרמח"ל. לא רק שהקדוש ברוך הוא שולח לו שליחים טובים שיעזרו לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יעזור לו. ואיך הקדוש ברוך הוא יעזור לו? אז בואו תפתחו בסוף פרק י"ב של מסילת ישרים, שם בסוף מידת הנקיות, לפני שהרמח"ל עובר לפרישות, הוא אומר לנו דבר קטן מאוד, אבל שייך לדננו. פרק י"ב, פרק קטן קטן, שבעצם מסיים את כל עניין הצדיקות, בפסקה האמצעית, אומר הרמח"ל, וכן בעניין המידות, מוכרחת לו קריאת, מצאתם? פרק י"ב קטן. וכן באמצע הפרק, וכן בעניין המידות, מוכרחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים. כי פעמים רבות, אפילו אחר שיקבע אדם בעצמו להיות מן המדקדקים, הנקיים, אפשר לו שיהיה שם מפרטים, מפני שלא הגיע ידיעתו בהם. כי אין אדם נולד חכם, ואי אפשר לו לדעת הכל. אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ידע, ויתבונן במה שלא ישכיל מתחילה. הנה, וזה המשפט שרציתי להגיע אליו. ואפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נאור על הדבר, הולך ומשגיח על כל הצדדים, וממציא עניינים חדשים ממקור האמת. אם האדם עושה את ההשתדלות שלו ללמוד ולהבין מה הדרך הנכונה, הוא ימצא סייעתא דשמיא במחשבות שיבואו לו ממקור האמת. ואפילו דברים שלא כתובים בספרים, הוא ימצא יותר כל מיני תחבולות איך להתגבר על היצר הרע, מה שלבד הוא לא היה יכול. זה התנוצצות של רוח הקודש שמגיעה לאדם שהוא כבר מתחיל משהו, ללכת בדרך הטובה, מסייעים לו. שולחים לו את המחשבות הנכונות, אתה רוצה ללכת בדרך הטובה, יש שליחים מבחוץ ויש שליחים שיעבור מבפנים, שיעזרו לך איך לראות את הטוב שיש בתוך היצר, איך להשתמש ביצר הרע רק לטוב ולהתגבר עליו במה שבעצם רע.
סליחה, אז בעצם לכל אחד יש
השגחה
פרטית אחרת.
כל אחד יש לו השגחה פרטית אחרת, לפי המדרגה שלו. השכל שלנו שאנחנו מפעילים הוא יונק מהשכל האלוקי, מהמקור של הנבואה של רוח הקודש. ככל שאדם יותר משתמש בצורה נכונה, המקור מתגלה בענפים. יותר מתגלה הערה וסייעתא דשמיא שמכוונת את האדם ללכת בדרך הטובה.
מה בן אדם אחד יושב, נגיד יש אחד שהוא יותר חכם ויש לו יותר שכל?
לא, אז זה אני רוצה עכשיו לעסוק בו. זה המשפט הבא שאנחנו עכשיו רוצים לבאר, זה לא תלוי בשכל או לא שכל. בדיוק, זה השאלה. אומר הרמח"ל, אבל אם הוא אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, והוא מה שאמרו חז"ל, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. מה זה מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו? קודם כל תשימו לב, זה בדיוק מה ששאלת, לא כתוב מי שאין לו שכל. מי שאין לו שכל, מי שאין לו שכל צריך מאוד לרחם עליו. מדובר אדם שיש לו שכל, אין לו דעה. הזכרנו כבר כמה פעמים שהמושג של דעה, דעת, זה חיבור. היכולת לחבר את התובנות שלנו לתוך החיים נקרא דעת, דעה. אדם שאין בו דעה, פירוש הדבר, אדם שלא רוצה לחבר את התובנות שלו אל החיים. גם הוא מבין משהו שהוא טוב או רע, הוא לא רוצה ללכת לפי זה. הוא אומר, אני לא רוצה להתאמץ. או שאני במזיד, או שסתם אין לי כוח, אני מבין שזה לא טוב. כמה אנשים אתם מכירים שאומרים, סיגריות זה לא טוב, אבל אני לא רוצה להתאמץ ולעשן. האוכל הזה לא בריא, אבל אני לא רוצה להתאמץ ולא לאכול אותו. כל כך הרבה אנשים מבינים בשכל, לא מדובר, אין לו שכל, הוא לא יכול להבין, זה מסכן. השכל להשתמש זה הדעת, אבל יש לו את היכולת, הוא לא משתמש בה. אומרים חז"ל, לא רק שהאדם הזה הוא מסכן, ולא רק שבעצם הוא לא משגיח על עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לעזור לאדם כזה. למה אסור לעזור לאדם שאין לו דעה או אין לו רצון להתאמץ ולשמור על עצמו?
אם הוא לא עוזר לעצמו, אין סיבה שנעזור לו.
למה לא מסכן?
כן, אבל
תחליט
מבחינת עצמו.
יפה.
אולי יש לו חלקים של רצון ואז
הוא מסכן.
נכון. יש אנשים שיש להם חלקים של רצון.
אם יש לאדם חלקים ויש לו קשיים, אז מצווה לעזור לו. אנחנו מדברים באדם שמבין דברים, אבל הוא לא עוזר לעצמו. הוא לא רוצה לרחם על עצמו. מה?
בדיכאון.
בדיכאון יכול להיות, הנה, אז כמו שהיא אמרה, הוא מאוד רוצה, אבל יש לו קושי.
יש לו קושי. אין האסיר מוציא את עצמו מבית האסורים.
נכון. אבל הוא רוצה לצאת. אבל הוא רוצה לצאת. אם הוא לא יכול, מצווה לעזור. אנחנו מדברים באחד.
יש אחד שאין לו כוח רצון.
עוד פעם, אז אני אגיד ככה. אם אין מספיק כוח רצון, או אין מספיק מוטיבציה, לפעמים זה בגלל שהאדם לא הבין מספיק את החשיבות של הדבר. ואם מסבירים לו ומבין את החשיבות, אז הוא מעצמו רוצה. כמו שאמרתי, תקחו מישהו, תסבירו לו למה לא הכניס את היד לאש, שימו אותה פעם אחת באש, הוא יבין לבד שלא הכניס עוד פעם יד לאש. לא צריך יותר הסברים. אבל הרבה מאיתנו, יש דברים שאנחנו מבינים שהם מזיקים לנו ולא כל כך מפריע לנו. אם מסבירים לנו יותר טוב, אז אנחנו רוצים ואז אנחנו נמנעים. אבל יש אנשים שגם שהם מבינים וגם שהם יודעים, הם לא רוצים. לא רוצים להתאמץ, לא רוצים לרחם עליהם.
הם לא רוצים או שאין מודעות?
לא, יותר
לא, נוח. הם לא רוצים. אם אין מודעות, מצווה לעזור ולהסביר להם מודעות. לעזור להם, כמו שהיא אמרה. אין חבוש מציר עצורים בית אסורים לפעמים. הילד שלי, תינוק, הוא לא יודע שום דבר. מה שאני למד אותו, הוא ידע. המוטיבציה שלו לפעול זה רק לפי הדעת שתהיה לו. האדם פועל לפי גודל המחשבה שיש לו. כמה שאדם יותר רחב אופקים, יש לו יותר ידיעות, הוא יכול להשתמש ולפעול בהם. ככל שאדם חסר ידיעות, אין לו כלים ממה להשתמש. כאן אנחנו מדברים באדם שיש לו, אבל הוא לא רוצה להפעיל את זה ולהשתמש. אומרים חז"ל, אדם כזה שאין לו דעת, אסור לרחם עליו, ויש שלושה סיבות לדבר הזה, למה אסור לרחם על אדם שלא רוצה לעזור לעצמו. סיבה אחת, ראשונה, ואולי מה שאמרו כאן פשוטה, זה נגד הטבע של הבחירה החופשית. ריבונו של עולם רצה שהאדם תהיה לו בחירה חופשית, והוא יכריע בין טוב לבין רע, שהוא ישקול וילך על פי הטוב. ברגע שמישהו אחר עוזר לו, אני בעצם נטלתי ממנו את הבחירה החופשית. אתה עזוב, תעצום עיניים, אתה תתאמץ, אני עושה בשבילך הכל. אסור. צריך תמיד לדאוג שהאדם תשאל לו את הבחירה החופשית, כדי שהטוב שהוא בסוף יעשה, יבוא ממנו. אם אנחנו נעשה הכל בשבילו, אז זה נגד הטבע שלו, נגד הבחירה החופשית. דבר שני, יש בזה סכנה מאוד גדולה. המצב הזה שאתה עוזר למישהו שלא עוזר לעצמו, יוצר מצב של תלות מאוד גדולה. ומכיוון שאתה לא יכול להיות עם האדם הזה 120 שנה, 24 שעות ביממה, יהיו הרבה זמנים שהוא יהיה לבד בלי העזרה התלותית שלך בו, ואז הוא נמצא מצב של סכנה. הוא לא ידע איך להתמודד, הוא לא ידע מה לעשות, מכיוון שהוא יודע שהוא יוצא מעיניים, אתה דואג לו להכל. אם אתה תביא אותו למצב כזה שאתה מרחם עליו, אתה יוצר את התלות הזאת שהוא לעולם לא יוכל להתמודד, וכשהוא יהיה לבד הוא ייפול במצב של סכנה, כי הוא לא בנה בתוכו יכולות להתמודד עם שום מצב של סכנה. והסיבה השלישית, והיא סיבה יותר רוחנית, בעצם אדם כזה שלא משגיח על עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נותן לו השגחה פרטית, כי הוא בעצם לא רוצה להיות במצב מושגח, הוא רוצה להשתייך, ללכת לפי הרגלים, להיות שייך להשגחה הכללית. אם אתה בעצם משגיח עליו, אתה הולך נגד רצון השם. השם רוצה שאתה לא תלך לבן אדם הזה ותשגיח, הוא צריך להגיע למצב שהוא מושגח רק בגלל שהוא לקח אחריות על החיים שלו ולא מישהו אחר. בעצם הוא מסיר את ההשגחה מעליו. אמרו החסידים, תראו איזה אדם מסכן. אדם כזה שלא משגיח על עצמו, שאפילו התורה אומרת שאסור לרחם עליו, כמה רחמנות צריך לרחם על אדם כזה? אדם כזה שאפילו התורה אומרת שאסור לרחם עליו, זה אדם הכי מסכן שצריך לרחם על אדם כזה. מה בכל זאת צריך לעשות, מה ששאלו כאן? אתה רואה אדם כזה מסכן, אין לו כוח רצון, יש לו קצת כוח רצון, אין לו מוטיבציה, בדיכאון ובבית האסורים. לעזור לו, העזרה הכי גדולה שאתה יכול לעזור לו, זה לעזור לו לפתח את הכוח של, בדיוק, לעזור לעצמו לפתח את הכוח של הדעת שלו, שהוא יוכל לעזור לעצמו. ואם תכף בפרק הבא שנלמד, זה בעצם מה שהרמח"ל ינסה לעזור לנו. כולנו עדיין תלמידים במסלול הזה, שיש לנו מה להתקדם 120 שנה, מה הרמח"ל יעשה? הוא לא ישגיח בשבילנו. הוא ילמד אותנו איך לפתח בתוכנו את הכוח של הבקרה, את הכוח של הדעת, את הכוח של המחשבה, כדי שאנחנו נוכל לקחת אחריות על החיים שלנו. זו העזרה הכי טובה שאתה יכול לעזור לאדם, להעמיד אותו על הרגליים שלו, ולפתח בתוכו את הכוח של הדעת, של המחשבה, שיקח אחריות על החיים שלו.
זה בעצם בכל תחומי החיים.
בדיוק, זה המשפט, זה הנושא האחרון שאני רוצה לגעת בו. מסיים הרמח"ל במשנה קטנה במסכת אבות, וזה מה שכאן הזכירה הגברת. אמרו במסכת אבות, והוא מה שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. מה הפירוש אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא עוזר לעצמי, מי יעזור לי? הכוונה גם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי. אבל ההמשך של זה, וכשאני לעצמי, מה אני? אם רק אני יעזור לעצמי, אז זה גם לא טוב. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, זה לא טוב. בעולם הזה, כל דבר מורכב, וזה אנחנו חוזרים מה שדיברנו בתחילת השיעור, משני דברים. מה שאנחנו פועלים בצד האנושי שלנו, במקסימום שאנחנו יכולים לפי הכוחות שלנו, ובעזרה האלוקית שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אי אפשר אחד בלי השני. כתוב בגמרא במסכת נידה. אומרת הגמרא, מה יעשה אדם ויהיה תלמיד חכם? מי שרוצה להיות תלמיד חכם. אומרת הגמרא, ילך לישיבה וילמד. אומרת הגמרא, הרבה הלכו לישיבה, ניסו ולא עשו תלמידי חכמים. אומרת, טוב, התפלל לריבונו של עולם. טוב, אז רק התפלל, למה צריך ללכת לישיבה? אומרת, לא, זה בלא זה לא מספיק. גם ילך לישיבה וילמד וגם יתפלל. מה יעשה אדם רוצה להיות עשיר? אומרת הגמרא, יעשה עסקים. אבל אומרת הגמרא, הרבה עשו עסקים ולא נהיו עשירים. טוב, יתפלל לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, הרבה התפללו לקדוש ברוך הוא וזה לא עזר. טוב, גם זה וגם, גם יעשה עסקים וגם יתפלל למי שהכסף שלו. אומרת הגמרא, דוגמה שלישית, מה יעשה אדם? רוצה שיהיה לו בנים. אומרת הגמרא, ילך ואישה, אישה הגונה לו. אומרת הגמרא, היו שנשאו ולא נולדו להם בנים. טוב, יתפלל לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אז יתפלל לקדוש ברוך הוא. לא, אי אפשר זה ולא זה, צריך גם את זה וגם את זה. אומר אמא בנים שמחה, רבי שלמה טייכטל, בספרו אמא בנים שמחה, שם יקום דמו. אומר שלושת הדוגמאות הללו שהגמרא נתנה, זה לא רק שלושת הדברים הללו, אלא זה בעצם, אלה שלושה הדברים המרכזיים ביותר בחייו של האדם. התורה, הערכים, הפרנסה, הבנים, בן חי ומזונה. אז שלושת הדברים הללו הם רק בניין אב על כל תחומי החיים של האדם. בכל תחומי החיים של האדם, כך עובדת השיטה. צריך גם לעשות מקסימום השתדלות, ולפנות לעזרה ממרום, כי אי אפשר אחד בלי השני. אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? אומר שם רבי ישראל טייכטר, אותו הדבר גם על תהליכי הגאולה שלנו. הוא אומר, יהודים נמצאים פה בחוץ לארץ בגולה, ומתפללים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו לארץ על כנפי נשרים, ויגאל אותנו ויעשו, אבל השתדלות הם לא עושים. אומר, הגמרא אומרת לכם, לא מספיק אחד בלי השני. צריך להתפלל, אבל צריך גם לעשות עשייה מעשית, צריך לעלות ולהשתדל. לעשות עשייה מעשית בלי להתפלל, גם לא טוב, לא יסיעת הדשמיה. צריך את שני הדברים, גם המאמץ האנושי, וגם עשיית הדשמיה. ואז על ידי שני הדברים הללו ביחד, אדם מצליח לפקח על עצמו, ויש לו את העזרה ממרום. מסיים שם, רק אני רוצה לסיים, רבי ישראל טייכטר, בסיפור קטן, רק להמחיש את הדבר הזה, אומר מעשה ברבי מקמרנה, שהיה לו משמש מבוגר, כבר לא צעיר, אמנם הוא אומר, היה ירא שמיים גדול, אבל דעתו קצת הייתה משובשת עליו, שהוא שימש את הרבי, ולא התחתן. אמרו לו, לאותו משמש, אמרו לו, ידידי, הגיע הזמן, אולי אתה צריך כבר להתחתן, צריך לישא אישה. אמר לו, טוב לי עם הרבי, עם הרבי, לא חסר לי שום דבר. אמרו, תראה לך אולי טוב, אבל יש מצווה, פריה ורבייה, צריך ללדת ילדים. אמר, אם אני ארצה שיהיה לי ילדים, אני אתן לרבי קוויטל, והרבי ייתן לי יעשה שיהיה לי ילדים. זוכר הזה. אמרו לרבי את הדבר הזה, מה הרבי אומר על זה? הוא אומר, אוי, תראו מה קורה לאנשים שכל כך הרבה סומכים על הרבי, תראו איך הם נראים מהאנשים האלה. טוב, כן. אז יש... אני חושב... טוב, אז אני רק יענה תשובה מאוד כללית, אנחנו נעסוק בזה גם בהמשך, בפרקים הבאים, אבל רק תשובה מאוד כללית. ככל שהאדם מבין שהמשמעות של לקיחת האחריות על עצמו, החיים שלו תלויים בזה, זה לא איזה בונוס, זה לא איזה משהו, אלא המשמעות להיות בן אדם, זה תלוי בזה, ובלי זה אין ערך לחיים, ככל שהתובנה הזאת יותר מחלחלת, הוא יותר רוצה. בדיוק כמו שהבאתי דוגמה מקודם, ככל שאדם מבין איזושהי ידיעה שהיא קיומית בשבילו, הוא יעשה הכל בשביל לעשות אותה או לברוח ממנה אם היא מזיקה לו. כל הזמן שהוא תופס שזה משהו שהוא נוסף על החיים, אפשר עם זה, אפשר בלי זה, הוא יזלזל בזה. ככל שהמשמעות של הדבר תהיה יותר קיומית, ככה בן אדם יעשה את זה. ככל שנבין שצורת האדם שבנו, צלם אלוקים שבנו, זה שאנחנו חיים על פי הערכי אמת שלנו, וכשאנחנו הולכים על פי דרך אחרת, אנחנו הורסים את עצמנו, שזה יהיה חד וברור לנו, כמו שאני נכנס מהאש או ניצול מהאש, אין אדם שיסרב לעשות את זה. ממילא עיקר ההבדל בין האדם זה אם האדם לומד או לא לומד. אם האדם מוכן ללכת עד הסוף, הוא יבין את זה. על זה חז"ל אומרים, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. כשאדם לומד קצת דעת, זה לא נוגע לו. כשתלמד הרבה דעת, פתאום אתה... למה זה מוסיף מכאוב? כי אתה מבין שכבר זה דורש ממך איזשהו שינוי. אתה מוסיף עוד דעת, זה כבר לא כואב, כי אתה מבין שזה אתה. זה תלוי באיזה שלבים אתה נמצא. שלב הראשון זה לגמרי חיצוני. שלב שני, אתה מבין שזה כבר, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, כבר יש לי התגוששות פנימית. כשאתה לומד הרבה, אתה אומר, אני כבר לא צריך את המאבק הזה, זה שטויות. כל מה שאני חשב, דמיינתי שאני מפסיד, זה בכלל לא הפסד. זה כמו שאחד מדמיין, אני רוצה להתחמם בתוך האש, וכשתסבירו לך שמה קורה לך, אז לא צריך את זה בכלל. אז זה תלוי תמיד, ולכן אמרנו בסוף השיעור שעבר, כל המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע, כל דבר אחד, ללמוד או לא ללמוד. כשתלמד עד הסוף, הכל פתוח לפניך. לא תלמד, הכל סגור. עיקר המאבק של היצר הרע זה על זה, האם נלמד או לא נלמד. לכן בשבועות המאבק שלנו עם היצר הרע, שאנחנו לא רוצים לא ללחם איתו, אנחנו רוצים להפוך אותו, לגייס אותו לטובת היצר הטוב, שהיצר הרע יהפוך להיות רע. עד כאן.
אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מדברים על זה 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 שאנחנו מדברים על ז
ואתם יודעים איך להבין את החיים למקום של הידיעה. זה עוד קטנה בעבודה. יש שלבים בעבודה. כשאדם מבין את הדבר הזה, כמו שהבן שם את היד בתוך הלב, אז הוא מבין מה זה שאתם לא. לא רק לכם זה הפיצוני, יש לי מחכה. מה זה מועיל ומה זה מסוכי. זאת הידיעה של חיים. אני
כאן קצת את המחכה.
יש לי מחכה. זה עושה. בעזרת השם.
תודה רבה,
חג שמח.